Se necesita de su gente, se pide el mismo. ועוד מה ניתן שיעור כבר בצרפתית, אז אני לא אתייחס ממש לעניין ראש חודש, אלא לעניין החודש ויותר ממוקד בעניין של ט"ו בשבט, ברוב השני יום שלישי הבא, עלים לתודה. ואכן ראיתי לנכון ברשותכם לדבר בעניין הזה של ט"ו בשבט, והעניין מה אפשר למצוא בתוך החג הזה, בתוך המציאות הזאת שנקראת ט"ו בשבט. אנחנו יודעים לפי הגמרא, לפני שניכנס לתוך במסכת יבמות דף סמך ג', הגמרא אומרת שאדם שאין לו קרקע אינו אדם. אדם שאין לו אפשרות להשפיע, קרקע זה דבר שהוא כמו נקבה. אדם צריך לדעת לזרוע כדי לקבל פירות מהזריעה. אדם שאין לו קרקע, אדם שאין לו אישה, הוא בעצם אינו אדם. ואם נרחיב את העניין, אפשר לומר שעם שאין לו אדמה, שאין לו קרקע, אדם כן אינו עם. ולכן המציאות האמיתית של עם ישראל זה כשהם מחוברים לאדמתם, וכל העניין כאן זה להיות דומים למציאות הבורא ככל שניתן לנו. ככל שהבורא הוא משפיע, כך אנחנו צריכים להיות משפיעים. ומי שמדמה צורתו לצורת הבורא, הוא בעצם עושה את הפעולה המתקדמת בחיים שלו, בונה את החיים שלו ובונה את הכיוון הנכון בחיים שלו. אז אנחנו בעזרת השם נדבר היום על העניין הזה של הכלי שהוא ארץ ישראל, שעובר לנו לפתח ולגלות את הפירות הרוחניים שהם יורדים ומתממשים כאן בעולם הזה. גם הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, כתוב בפרשת בראשית, פרק ב', מה עשה הקדוש ברוך הוא? בבריאת את העולם גם כן ויצא השם אלוהים גן בעדן מקדם. הקדוש ברוך הוא נוטע עצים, מתעסק באמנות הנטיעה. זה הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא עושה. אנחנו צריכים להבין שנטיעת עצים בעולם, באדמה, זה בעצם להביא דבר עליון, רוחני, שמיני, ולהביא אותו לעולמות גשמיים, לעולם החומר. ולכן החיבור בין השמיים לבין הארץ נראה יפה בנטייה. נטייה זה למצוא השמיים בתוך האדמה ולחכות שהשמיים יוצאו מתוך האדמה בצורת פירות. את הפירות יוצאים זה לא פירות האדמה, זה הפירות של השמיים, הזרע הוא זרע שמיני, רק שעבר בגוף של אדמה, והגוף הזה נותן לו את הצורה של העולם הזה. אבל לא לזכור שהזרע הוא זרע שבא ממדרגה עליונה. זה גילוי. אז ברשותכם נתחיל בשיעור שלנו להיום, בסייעתא דשמיא. ידוע כי כל עבודת האדם בזה העולם הגשמי הוא סוד בירור הטוב מהרע. אנחנו צריכים ללמוד לברר. כדי ללמוד לברר צריך דעת מי שיש לו דעת יודע ברור, יודע הבדלה. מי שאין לו דעת קשה לו ההבדלה ביותר. ולכן לימוד התורה מקנה לאדם דעת כדי לדעת לברר יותר. אבל זה מה שבאנו לעשות. ויתבית חוצי השנה הם כנגד מגבית השבטים היוצאים יעקב אבינו הנקרא ברמל גוף האילן. כן, יעקב אבינו הוא גוף האילן. נדבר על יעקב הרוחני, על יעקב הבחינה האלוקית שבו, שנקרא גורנטים. זה נקרא גוף האילן, שם הוויה, נתקרבתי. מגוף האילן מסתעפים, כן, 12 בנים. כל 12 הבנים הם באים מגוף האילן של יעקב כמו ענפים, והוא העץ. ולכן כל מה שיוצא מיעקב בעצם זה רק דברים שנראים בקיצוניות, אבל הפנימיות של הכל נקראת יעקב וישראל. אז יעקב נקרא גוף האילן, והנה מגבית השבטים כלולים בארבע מחנות השכינה הקדושה. נכון, ראינו שכם עשר שבטים, כל שבט, כן, יש לו איתו, יש כמה שבטים שהם רצים שבטים, רצי שבטים, ויש לידם עוד שני שבטים. זאת אומרת, יש לנו קבוצות של שלוש. ארבע קבוצות של שלוש. קבוצה אחת בדרום, קבוצה אחת בצפון, קבוצה אחת במזרח ובמערב. כן, ארבעה מקומות של שלוש, שלוש, שלוש ושלוש. זה נקרא מחנה שכינה. וכל אחד מהכיוונים נקרא דגל. דגל מחנה יהודה, דגל מחנה אפרים, נכון? וגדלים. שבט שולט על שני שבטים אחרים בכיוון אחד מסוים, דהיינו הגילוי של הקדוש ברוך הוא עובר במקום הזה דרך השבטים הללו עם ראש אחד שמארגן את השלושה, את השניים. וכל שבט ושבט, כל קבוצה כזאת, כל מחנה כזאת, בעצם יש לו גילוי של זווית אחרת של האלוקות. ולכן הם מתחלקים לארבעה. לא סתם כזה שיהיה במזרח קצת ובמערב, בדרום ובצפון, אלא לכל אחד ואחד זווית משלו, מיוחדת, מתאימה, למציאותו הפנימית, לטבעו הפנימי, כדי לגלות את ההוויה בעולם. ולכן השבטים מאוד חשובים. דרך אגב, כשנכנסים לארץ ישראל, גם כן, כל צדק וצדק יש לו מקום. היום, אנחנו לא יודעים לאיזה צדק אנחנו שייכים, באמת. אבל בעזרת השם, לקראת ביאת המשיח, אחת מהעבודות תהיה להחזיר כל אדם למקום שלו. אז אנשים שגרים בירושלים, אולי זה לא המקום שלהם בכלל. ילכו לגור בתל אביב. ואנשים שגרים בתל אביב, אולי זה לא המקום שלהם בכלל, והם יצטרכו ללכת לבית שמן וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שהאדם יתגלה לו מקום שורשו והמקום הכי מתאים לו כדי לפתח ולגלות את האור האלוקי בעולם לפי הכלים שלו. לא כולם דומים לכולם. לפעמים אנחנו רוצים לחזקות אנשים, אנחנו חציינים, הוא עושה ככה, גם אני רוצה לעשות ככה. אבל אם זה הכיוון שלו, זה הכלים שלו, אתה לא יכול לעשות את הדבר. אתה צריך לעשות מה שאתה יודע לעשות, מה שמתאים לשורש נשמתך. ואתה צריך לגלות את האלוקות עם הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך. אתה מתמטיקאי, אתה צריך לגלות את האלוקות דרך המספרים. סתם דוגמה. אתה רוצה, תגלה את האלוקות בעולם דרך הרפואה וכו' וכו' וכו'. הדברים הם מאוד מאוד פנימיים, ולכן גם קריאת ים סוף, שעליה נדבר בשבת הבאה בעזרת השם, גם כן הסגם נזקע לשני עשר חלקים. לגזר ימשיף לגזרים. אמרו חז"ל, לא רק היה מעבר אחד כמו שראיתם בסרט, אלא כל שבט עבר במסלול אחר בתוך הים. מה זה אומר? ים סוף זה העולם הזה, ים של סוף, ים שאתה חושב שאתה תקוע. כשאתה מגיע על שפת הים אתה אומר אין כבר ברירה, זה חומר, מה אני יכול לעשות כאן? והקדם ברוך הוא מלמד אותנו כאן לחצות את החומר, לחצות את הים שנראה לך כסוף. הגעת למקום שאתה כבר לא יודע איך להתקדם, הקדם ברוך הוא אומר לא, תכנס, אבל אל תכנס כמו כולם. לכל אחד יש כניסה כדי לחצות את העולם הזה בגוון שלו, שמתאים לו. ולכן אתה צריך לדעת מאיפה אתה, מה הסורס שלך כדי לחצות את ים סוף. וכשאתה חושב ים סוף אתה מתקרב יותר ויותר לארץ ישראל, לזהות הפנימית המתאימה לנשמתך. ולכן כל אחד ואחד לפי סורס נשמתו חושב את העולם הזה כדי לגלות את האלוקות דרך המתאימה לו. הקו נחלקו לארבעה דגלים, וכנגדן הן ארבע תקופות השנה. גם בשנה קיץ, חורף, סתיו ואביב, ארבע תקופות כנגד ארבע מחנות האלה. זאת אומרת שיש לנו גם אלמנט נוסף, כל אחד לפי הסבב שהוא נמצא בו יש זמן בשנה שיותר מתאים לו להתגלות. אחד יותר מתאים לו בימות הקיץ ואחד יותר מתאים לו לימות החורף, ולאט לאט הוא יודע אם אתה מתקרב לסרט נשמתו. אחד שאוהב יותר מזג אוויר כזה ואחד שאוהב יותר מזג אוויר אחר, הוא גם כן מגלה כאן לא סתם תענוג ותמוד של עצמו, אלא מתי הוא יותר מוכן ומוכתר לגלות את האלוקות. יש ימים שהוא רק רוצה לשאול, יש ימים שהוא יכול לעקור הרים, ולפי שורש נשמתו. ותחילת כל החודשים האלה, כל התקופות האלה, תחילתן מניסן. זה החודש הראשון שהוא ראש לחודשים ולמושג הזמן. כמו שכתוב, החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא שחושי השנה. זאת אומרת, יש תקופות בשנה. אז לפי מה שאמרנו, כל תקופה, כמה חודשים יש בה? שלושה חודשים, כמו כל דגל, שלושה שבטים. אז יש לי תקופה אחת שנקראת תקופת ניסן, ויש בה ניסן, היא על סיבן. זו תקופה. יש תקופה שנייה שנקראת תמוז אב אלול, תקופה שלישית תשרי חשוון תשרי, ותקופה אחרונה בשנה טבת שבט אדר. אוקיי? אנחנו בחודש אדר, בחודש שבט, נמצאים בתקופה האחרונה של השנה. ובגלל שיש בכל תקופה שלושה חודשים יש את האמצע, והאמצע של התקופה האחרונה זה שבט, והאמצע של האמצע זה פי, זה שבט. זאת אומרת, אנחנו באמצע של האמצע של התקופה האחרונה בשבת, זאת אומרת בשנה. כל העולם הזה נקרא שבת, אנחנו הולכים לכיוון שבת. מה אנחנו צריכים לגלות בשנה הזאת, בחודש הזה, בתקופה הזאת, וביום המיוחד שנקרא פי בשבט? אז אני חוזר, ולכן שכל אחת מגלת התקופות נמשכת ג' חודשים, והן כנגד המחדל את המחנות בבני ישראל כנ"ל, וכולם יוצאים מארבע אותיות שמו יתברך י' כ' ו' כ'. אנחנו לא זזים, י' כ' ו' כ' זה הוויה, אבל היה זה בפיוט, זה הכל. משם נמשכים דלת המוחים, שהם אבא, אמא, זה ונקבה. החוכמה נקראת אבא, אבא, זה הפרצים, זה יו, שסם הוויה, אמא זה הששם הוויה, זה, זה הזכר, זה הבן, זה כמו אבב ששם הוויה, זה הנקבה, זה הנקבה, זה הבת, ואחרונה שבשם הוויה. אז עכשיו אתם רוצים לפי השם הזה, אפשר לראות את ארבע תקופות השנה. התקופה הראשונה, מי נמצא, נשם יר, שיבה, זה כנגד יוד, וכו' וכו' וכו'. באמת אנחנו עכשיו כנגד, ואחרונה, ובשם. ולכן, הרי האחרונה זה מלכות, מלכות זה אדמה, זה ארץ, לכן תראו שאת מתייחס לארץ. וגם הדבר שעוד מעט מתקרב אליו, וזאת השם גם כן, רוצה ש... תכתוב על הנכסים, הרוצה שיתקיימו נכסיו, ייסע בהם עדר או אדר, נטועה, גם בפירוש, זה סוף של נטועה. עוד מעט נדבר על זה ברוב השם בזמנו. באמת אנחנו כאן מתחילים נטועה כלשהו, ואנחנו צריכים להבין מה זה אומר. אבל הכל יוצא משמו יתברך. כי משם נמשכים ארבעה מוחים שהם אבא, אמא, זה ונקבה. וגם משם, משם הוויה ברוך הוא, שורש דלת יסודות החיים, אש, מים, רוח ואפר. עוד פעם, אנחנו בחלק הרביעי, אפר, אדמה, ארץ, חומריות. החלק האחרון לפי היסודות. וכתבו בעלי החסידות שהם כנגד תלת גבלים בעינה ובת עין. הרצף הזה של ארבע, ארבע, ארבע כל הזמן כנגד יוד כרצף אומרים לנו בקבלה, הזוהר מדבר לנו על הדמיון הזה בתיקוני זוהר, שבעצם כשאנחנו מסתכלים על עינו של אדם אנחנו מבחינים בשלושה צבעים ובבת עין, בחלק האמצעי. שלושה צבעים יש בעין של האדם. צבע אחד שני, הלבן, הכולל. צבע שהוא קו מפריד בין הלבן לבין תחילת הצבע. הצבע עצמו, לפי כל אחד ואחד. עיניים חומות, עיניים שחורות, עיניים כחולות, ובת העין באמצע, שהיא מתחת ומסגרת לפי האור או החושך. בחושך צריך להיפתח יותר ובאור נסגרת יותר. אפשר לראות לפי מצב הפתיחה והסגירה איפה האדם נמצא. אתה לא צריך ללכת בשום מקום, אני מסתכל על העיניים של מישהו ואני יודע לפי הפתיחה והסגירה שלו איפה הוא נמצא, שאני אומר לו משהו, אם הוא מסתכל עליו. יש סודות עמוקים בדבר הזה, לא ניכנס לזה. אבל, שלושה צבעים ובת עין. הבת עין, לפי זה, זה החלק האמצעי, נכון? שנפתח ונסגר. מה זה מזכיר לכם? זה כלי. כמה לקבל ואיך לקבל, כן? זאת אומרת שבת עין, החלק הכי 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 פנימי הוא החלק האחרון, כן? שלושה צבעים זה החלק הפנימי, אתה מתאים למה? לחודשים, לתקופה האחרונה. זאת אומרת באמצעיתה חודש ועד, שבאמצעיתו תודי שבד. וזה בעצם היכולת לקבל, להתפתח או להסתגל כמו בת עין. זה בקדושה. וכנגדם יש בקליפה שלוש קליפות קנאות לגמרי, ועיקר העבודה בהן הוא סוד ביטולם. אז אין לנו מה לעשות בקליפות האלה, אלא לבטל אותם. יש שלוש כאלה, הם נקראים ברמל. איך הם נקראים ברמל? רוח שערה, זה הקליפה הראשונה, ענן גדול, זה הקליפה השנייה, ואף מתלקחת, זו הקליפה הקליפית. זה רמזים. כן? הרמזים האלה הם פנימיים מאוד, אפילו היום מונו על הקליפות, לכן אני לא רוצה לפתח את זה, אבל הם כתובים כאן, והם גילי ראשונות. אבל יש קליפה רביעית, והקליפה הרביעית נמצאת איפה? כנגד הקליפה האחרונה, אותו דבר. זאת אומרת, תקופת תלת, תלת תלת אדם. זאת אומרת, מה זה הקליפה הרביעית, איך קוראים לה? נוגה. נוגה היא קליפה רביעית. מה ההבדל בין נוגה, היא הקליפה הרביעית, לבין השלוש הקליפות? הזכרתי מקודם, רוח שערה, ענן גדול ואף מתלקחת. בצד מודה היא בעצם חציה טוב וחציה רע. אבל אני שואל אתכם שאלה, מה העבודה שלנו בג' הקליפות הראשונות? לבטל. מה העבודה שלנו בקליפת מודה? לברר. ולכן עיקר ביעתנו לעולם הזה זה לעבוד איפה? בקליפת נוגה. כל מה שאנחנו עושים זה עבודה בקליפת נוגה. דוגמה, אני לוקח שפן, איזה קליפה זה? לא? שפן אין לי מה לעשות איתו, וגיב על הקליפות התמאות אין לי תיקון איתו, אז אני לא יכול לאכול אותו, כאילו שאני אכתיר אותו ארבע פעמים, עשר פעמים, קצת מים, הדחה, פנימית, מלח, המוצי, מה שלא תעשה, אין תיקון, נכון? שפן, אסור, לא קשר, תמרו לכם. אבל אם אני לוקח עכשיו עוף, עוף אני נמצא בקליפת נוגה. אז מותר לי לאכול אותו, אבל יש תנאים. כל התנאים שיש כדי לאכול את העוף זה ברור עד שאני מגיע להכנה של אותו עוף, ולכן צריך לאכול אותו בצורה כזאת, צריך נטילת ידיים אם אני רוצה מוציא, צריך לברך ברכה שהכל אם אני לא אוכל לחם, ואני צריך לעשות לו את ההכשרה שלו וחצי שעה במים כבר לא עושים היום, ושעה במלח והדחה גולל פעמים ולמלוח אותו, וצריך כלי מיוחד, וכולי וכולי וכולי. כל זה מה זה עושה? זה העבודה שלי בקליפת נוגה. אני עושה כאן ברור, אני כאן עושה הבדלה, כדי לדעת איך ואיך. זה לא בגלל שהאוף קצר, שנכנס לי לפה ישר, למרות שבמהותו הוא קשה לאדם לאכילה. אני צריך לפעול בעבודה ולמקרה קליפת נוגה. אוקיי? אז אני חוזר בטקסט, ועיקר העבודה בהם הוא סוד ביטולם. וקליפה רביעית, שחצי הטוב וחצי הרע, שם עיקר הבירור של האדם בעולם הזה. מה? להכניס החלק השלילי אל תחום הקדושה בסוד התקפיה והתהפכה. כך אומר הזוהר הקדוש, מה אני עושה בקליפה הזאת של מוגה? יש לי חצי טוב, חצי רע, אני לוקח את כל החצי הרע הזה, ומכניס אותו לתחום הקדושה, זאת אומרת אני הופך אותו לטוב. דוגמה, מידות. אדם יש לו מידה רעה, קמצן, ומידה רעה. מה עושים עם הקמצנות הזאת? צריך לתקן אותה כדי להיות נותן חסד, דקה. אם אני נשאר בקמצנות הזאת, אני בחצי הרע של קליפת נוגה, אם אני מתחיל עכשיו להתרגל לתת דקה, אני נכנס כולל את כל המידה הזאת אל הטוב. אני מביא אותה לטוב. אז אני צריך ללכת קצת יותר רחוק. אני צריך קצת יותר לפזר בהתחלה, כדי להתרגל לתת. ואחרי זה אני חוזר לאיזון. אבל יצאתי מהקליפה, יצאתי מהחצי שנקרא קליפה. או העוף של קודם, ברגע שעשיתי את כל התהליך של ההכשרה שלו ואני אוכל אותו בקדושה ובטהרה כמו שצריך ואני מברך עליו, מה עשיתי? הבאתי את החצי שהיה עדיין בקליפת נוגה צעירה לחלק של בקליפת נוגה שהוא טוב. נוגה בעברית זה אור, אז קליפת נוגה זה כמו שני דברים סותרים, זה גם קליפה וגם אור, כי זה חצי חצי. שם העבודה הרצינית של האדם ברמז יצר הטוב ויצר הרע, זה קליפת נוגה, זה העבודה שלנו כל יום. אני הולך לסיור, אני לא הולך לסיור, אני מברך, אני לא מברך, שכחתי ערבית, אני קם מהמיטה או אני לא קם, וכולי וכולי וכולי. זה נקרא התקפיה והתהפכה, להפוך את החלק הרע ולעשות אותו טוב, ולכן הם כבר מבטלים את הקליפה וזה הופך להיות בעצם טוב. כן, זה השיעור שלנו, זה השיעור שלנו, כן, זה השיעור שלנו, כן, זה השיעור שלנו, נכון? ברוך שכיוון שלו, ברוך שכיווננו. שינוי כיוון המידות מן הרע לטוב, זאת אומרת אני לוקח את הרע ומביא אותו, הופך אותו, משתמש בפוטנציאל שלו לטוב. וכוונת קליפת נוגה נמצאת נקודת בת העין, כן, אותה נקודה אשר ניתן עיקר ההסתכלות והידיעה בעיני השכל. אז אם אני יודע לעבוד על קליפת נוגה אני מתקן בעצם, זה כמו בת עין ואני לומד לראות, נשאר רואים, כן, בת עין רואים, וזה בעצם הידיעה לראות או בעיני השכל או בעיניים של בשר ודם. או שאתה מסתכל ראייה אלוקית פנימית, או שאתה מסתכל על כל המציאות רק מבחינה חיצונית. מה ההבדל בין ראייה פנימית לראייה חיצונית? איך אפשר לדעת אם אדם מסתכל רק בחיצוניות או אדם מסתכל בפנימיות הדברים? זה פשוט, יחסית פשוט. אדם שמסתכל כל הזמן רק על הפרטים זה אדם שמסתכל בחיצוניות. אדם שיודע לראות את המשותף, את הכולל, אז האדם יותר פנימי. תכניסו 20 חבר'ה לחדר הזה, אני אחלק לכם דפים ואני מבקש מכם כל אחד יצייר את החדר. איזה פלא, כל אחד יצייר משהו אחר. אחד אפילו מסוגל לצייר לי רק את האות הזה. כל החדר בשבילו זה הידית של הדלת. שהוא יצייר את זה. אדם אחר יצייר לי שולחן. אדם אחר יצייר לי את הדגל. וכולי וכולי. כשאדם אחר יצייר לי תקורות, ולפי הציור שלו אני יודע איפה מסתכל, מה יש לו. כמה שאתה מסתכל יותר בפרטיות על דבר פרטי מצומצם, זה נראה שעדיין אתה במדרגה של קטנות. דוגמה, ילד קטן בגיל 3, 4, 5, אני מביא אותו לכאן, משאיר אותו 5 דקות, מוציא אותו מהחדר, אני שואל אותו מה ראית? מה דבר חלילה? מה ששייך לעולם שלו? אם היה לי דודי על השולחן, הוא אומר לו, אתה זוכר, החדר שהלכנו בו היה דודי בירושלים, החדר עם הדודי. איזה חדר עם הדודי? זה חדר שיעור, כן? לא, הוא ראה את הערי בתמונה. זה מה שמעניין אותו, כי זה המדרגה שלו. כל אחד רואה לפי מה שהוא, זאת אומרת שכל השאר לא קיים, פשוט לא קיים בשבילו. תדעו לכם, וכמה שאתה יותר גדול, אתה רואה את כל הכלל של החדר מיד בתקורה אחת עם כל הפרטים שלו. ואתה מסוגל אפילו להגיד כמה נשים היו פה וכמה גברים, וכל אחד ואחד היה לבוס, אבל בצורה כוללת. אם אתה עוד יותר פנימי, אתה יכול גם להגיד את הפנימיות של כל אחד ואחד ואת המשותף שביניהם. ויש מין אלמנט היום שהוא לא כל כך טוב, אז אתה יכול להרגיש אפילו שיש כל נוחות בחדר בגלל אדם שמעביר אנרגיות לא כל כך טובות. אז אולי הלכתם להרבה מקומות שלא אמרו לכם את זה, אבל הרגישו. אז אי אפשר לפגוע באנשים. אבל כל הדבר הזה הוא בעצם ראייה. אתם זוכרים מה דיברנו על חודש טבת? ראייה, התחלנו בראייה. חודש שבט זה גם כן ראייה, וזה בת עין, זה ממש האמצע של הראייה. חודש אדם מדבר אחר כך בזה הזה.
אז איך משהו הרבה מאוד כל התורה כולה אין לי זה
נכון?
סליחה? זה נראה את זה מאוד זה.
טוב. אנחנו חושבים שזה נקודה, נראה זה מלכות, מלכות זה כולל הכל, זה לא נקודה, מלכות זה כולל, זה לא נקודה, נביא לא מנבא על נקודה אחת, מנבא על כלליות רק בכיוון שלו, זה לא דבר אחד, אמונה זה הכל. אמונה זה הכל, אבל הוא מבטא את זה רק לפי הצינור שלו. לכל אדם יש רק ציור אחד בחיים, ציור אחד. אתם באים ללמוד איתי כבר כמה שנים, יש לי רק ציור אחד, ותמיד אותו ציור. רק הוא בא מכל מיני כיוונים, אבל זה תמיד אותו ציור, זה סגנון של ציור אחד עם כיוון מיוחד שאני לאט לאט מגלה אותו ואני מנסה להעביר אותו, אבל יש לי רק ציור אחד, באתי רק בשביל דבר אחד בעולם הזה. אז אני אעביר אותו בכמה מילים, במיליונים של מילים ובעשרות ציורים ובמאות ציורים, אבל זה תמיד אותו ציור, כן? וכל אחד מאיתנו זה אותו דבר, אבל זה לא אומר שזה רק דבר אחד, לכל אחד יש את הכל. זה כמו תא בתוך הגוף, הוא כולל את כל הגוף, כל מה שיש בגוף יש בתא, ובכל דלת תקופות השנה צריכים לברר הטוב מהרע, וג' הקליפות עצמאות הן כנגד ג' תקופות המתחילות מניסן, והתקופה האחרונה בשנה מתחילה בחודש טבת ונמשכת בשבט ואדר. כן? זה כבר דיברנו. יוצא שפי בשבט היא הנקודה האמצעית של התקופה האחרונה בשנה. זה מובן, נכון? ושם, בפי בשבט, עיקר הבירור שכנגד קליפת נגע כאמור. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בפי בשבט בתוך הנקודה שנקראת בת עין. ונקודה זו נקראת בת עין. והוא יום ראש השנה לאילן, פיליסט, כי שם עיקר הבירור. מה זה ראש השנה לאילן? עיקר הבירור. מה אפשר לברר בראש השנה לאילן? אתם יודעים שכשם שבראש השנה באלף בתשרי בני האדם עוברים בדין לפני הקדוש ברוך הוא, בפי בשבט הצומח, העצים, עוברים בדין לפני הקדוש ברוך הוא. וכמו ראש השנה לבן אדם בחודש תשרי, כך יש ראש השנה לעצים. הם עוברים ויש להם ראש השנה משלהם. והקדוש ברוך הוא פותח את הספרים וכל העצים ואומר זה יהיה לו ככה וזה יהיה לו ככה, בדיוק כמו ראש השנה לבן אדם, לעצים זה בפי בשבט. וגירור זה הוא היכולת למצוא את האלוקות. מה זה הבירור? מה אנחנו מחפשים בבירור? לחפש את הנקודה האלוקית הגנוזה בכל ענייני העולם הזה, על כל הפרטים שבבריאה. זאת אומרת, מה זה הכוח של עם ישראל? זה לא כשזה ראש השנה בשבילו אז הוא פוחד והולך להתרחש, והולך למות, וחוזר בתשובה, והולך לבית כנסת, ועשור תל אביב שלם. אבל בשנה יש עוד איזה ראש השנה אחר, ראש השנה של העצים, איך פתיע, אני לא אוהב. אני בן אדם,
הציור עושה שם על העצים.
לא, זה הכוח של עם ישראל.
אני מסתכל בכל הראשי שנים של כל היסודות שיש בעולם.
למה?
תסתכלו, פשוט אני עשוי מכל האלמנטים האלה. יש בי גם שמח, יש בי גם דומם, יש בי גם אדם, ויש בי גם אפר. שמח, חי ומדבר. אני הכל, האדם כלול מהכל, ולכן הוא צריך לנסוע בכל אלמנט את הכוח שמדבר אליו היום. זאת אומרת, בפי מצוות אני צריך להיות בשותפות עם יום הדין של העצים. אני צריך להבין מה קורה לעצים ביום הזה. זה גם בשבילי אינפורמציה חשובה. וככף מתקדם. והם זוכים לנקודה זו, מי זוכה לראות את הדברים כמו שצריך, אלא מי שהוא ענב ושפל בעיני עצמו. תזכרו דבר אחד חשוב, כדי להגיע למדרגה הזאת של הבירור, כדי לראות טוב 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 מה יש בעולם מסביב, צריך מידה אחת חשובה, ענבה. מי שלא ענב לא יכול לראות כלום, פשוט הוא רואה רק את עצמו, לכן הוא לא יכול לראות כלום. רק אדם ענב יכול להבחין מה קורה בעולם הצומח. וכל השגות התורה באות לאדם בזכות הענבה שבו, ולפי מידותיה של הענבה. אם יש לי ווליום של חמש בסולם הענבה, אני מקבל חמש תורה. אם אני מאה בענבה, אני מקבל את כל התורה. משה, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, ולכן משה קיבל תורה מסיני. כגודל הענבה, כך גודל השגה התורה. אין משחקים. על זה אמרו חז"ל במסכת עירובין דף מ"ד, על הפסוק במדבר דף א', וממדבר מתנה, ככה כתוב שמה. מה זה ממדבר מתנה? אם נושאים אדם עצמו כמדבר זה, אם האדם חושב את עצמו שהוא מדבר, שהכל בסיד, כולם עוברים עליו, תלמידו מתקיים בידו. כל מה שהוא לומד זה מתקיים, זה חי. ואם לאו, אם אין לו ענבה, אם הוא לא שם את עצמו כמדבר, אין תלמידו מתקיים בידו, יכול ללמוד כמה שהוא רוצה, לא מתעקרים. הוא לא חווה, אין לו חוויה של הלימוד. הוא לומד, זה דבר שכלי, זה לא מתקיים, זה לא נקרא קיום. וסוף זה הוא מכוון ממש אל ג' שנות העולה ונות הרי בית. כשאנחנו שוקלים את שלוש שנים ראשונות, זה נקרא שנות העולה. השנה הרביעית היא תחילת נות הרי בית, שזה כמו קליפת נוגה, ותכף נראה שלוש השנים הראשונות יכולים לכל מהפירות? לא, למה? שלוש ג' קליפות הקליפות, אין לנו מה לעשות שם, זה עורה. בשנה הרביעית אני יכול לכל מהפירות? לא, אני חייב קודם כל להתחיל לעשות עבודה ולהעלות אותם לאן? לירושלים. בוא נראה מקום. שלוש שנים הראשונות הן כנגד ג' הקליפות הקמאות לגמרי. רוח שערה, ענן גדול ואף מתלקחת. זה הרמז, כן? תשימו לב, יש שם רוח, יש שם מים, גשם ואף.
זה רמז.
איך אתם
נמצא ביקורים? סליחה? נמצא ביקורים. לאט לאט. ולכן, אסור בסמים האלו לאכול מפירות האילן. כמובן זה אנחנו עושים לתינוק חלקו בשלוש סמים. אותו דבר.
ולמה זה...
יש סמים שהתחיל בעניין הזה זה הרגע, לא עושה בסף. כדי שיקבל כוח פנימי. והשנה הרביעית היא כנגד קליפת נוגע, ששם עיקר הבירור, כמו שראינו מקודם, נכון? והפיכת חצי הרע לטוב. אז אני עדיין לא יכול לאכול את הפירות ככה בשנה הרביעית, וצריך לדעת כי כלל המידות הרעות, כל המידות, הכלל שלהם, השורש שלהם, הבסיס שלהם, איפה נמצא? שורשם בגאווה. אדם שיש לו גאווה, כל המידות הרעות נמצאות אצלו. שדימי החז"ל, למה זה דומה? לחטא עבודה זרה. כמו שכתוב במסכת שכה דף ד', כל מי שיש בו גסות רוח, כאילו עובד עבודה זרה. פשוט. אדם שהוא גס רוח, יש בו עבודה זרה. ובמסכת פסחים דף סלך דף כתוב באופן אחר, בסגנון אחר, אבל על אותו עיקרון, כל המתגאה חוכמתו מתעלקת ממנו. יש לנו ללמוד תורה, יכול להיות מה שהוא רוצה, אין משחקים, לא לשחקים עם האור. תשחק מי שאתה רוצה, אתה אפילו יכול לשחקר לעצמך, אבל לאור אתה אף פעם לא תוכל לשחקר. לא משחקים עם האור. זה או אתה בנוי ואתה מקבל, או אתה לא בנוי ואתה לא מקבל, נקודה שלום על ישראל. וזה פגם הוא הפך אור התורה. הפגם הזה של הגאווה זה הפך של אור התורה. למה? כי הקליפות מסתירות על אור התורה. זה קליפות, קליפות, כן? זה בלהסתיר, זה קליפה. זה מסתיר על מה? על האור. ולכן צריך לבטלן לתקן את הקליפה הרביעית. כל הקליפה שאני לא יכול לתקן, אין לי מה לתקן, אני מוריד את הקליפה וזורק. אבל הקליפה הרביעית היא חצי הטוב, חצי הרע, קליפת נוגע, אני צריך לתקן אותה. היא כנראה לבחינה נקראת ברמז בת עין. ואז זוכים להצגות גדולות בתורה. אם אתה מצליח לזרות את הקליפות הטמאות ולטפל בקליפה הרביעית ולהפוך אותה מרע לטוב, אז אתה מתחיל להשיג השגות גדולות בתורה. לכן, בשנה הרביעית המקבילה לזה צריך להעלות את הפירות לירושלים. למה? מה יש לעשות בירושלים? כי נקראת על שם היראה, ירא שלום, יראה שלמה. זה נקרא לירושלים יראה ושלמות. זאת אומרת, יש לי פירות, אני בשנה הרביעית, אני עדיין לא יכול לאכול אותם. אני חייב להגיע במודעות שלי למדרגה של יראה. איפה המקום שמתאים לזה? ירושלים. אז אני לוקח את הפירות שלי והולך לירושלים. למקום של יראה ושלמות. אני צריך לקבל מידה של יראה. כך אומר המדרש רבה בפרשת בראשית, כי ירושלים היא המלכות בקדושה. ושם ניתן להשיג הענבה והשפלות האמיתית. אתה לוקח את הפירות ואתה הופך להיות עם הפירות האלה. תלך אגב, אם לא היית עולה לירושלים, אם היית אוכל את הפירות, מה היית מקבל? גאווה. אני נתתי את הגן הזה, אז מה אתה בא ללמד אותי? זה שלי. אני אוכל מזה. לא צריך לחכות, לא שנה שלישית ולא רביעית ולא בטיח, אני אוכל לכם מיד בשנה הראשונה. אני עשיתי את זה. פה יש לך תהליך של המתנה. לא כתוב. וגם שאומרים לך, טוב, עכשיו אתה יכול? רגע, אני צריך ללמוד שזה לא שלי. אני צריך ללמוד מיראה. אני הולך עם זה ועולה, כן עולים לירושלים. אני עולה למדרגה של מיראה. ושם אני מתחיל להבין, כי אני מתחיל לעשות את הבירור. ואיש טוב מאמר חזל במסכת אבות, מעולם לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שאלים בירושלים. כתוב ככה, שאף פעם לא אמרו שלא היה מקום בירושלים. למה? לדעתכם למה? מה? בגלל שזה יחוץ לטבע? שפשוט מאוד, שפשוט מאוד, האדם הוא מתבטל, ולכן הוא אף פעם לא מרגיש שאין לו מקום. רק לאדם שיש בו גאווה אין לו שום מקום בשום מקום. שום דבר לא מתאים לו. אבל אחד שאין לו גאווה הוא לא תופס מקום, ולכן יש לו מקום אפילו קצת. הוא כל הזמן למרכז, זה בסדר, לא צריך יותר מזה. אתם מבינים איזה צניעות. זה הביטול, כן? כשאדם הוא ענב, אז יש לו מקום לכולם סביבו, הוא נותן מקום לאחרים. כי הוא ענב, הוא לא לוקח מקום של אחר. ולכן הוא מרגיש בחיסרון המקום, כמו הדעתן, שבשבילו אין מקום לאחרים. כי הוא קם. אם הוא בא, אני לא בא. כן, אנחנו מכירים את זה. ולכן ירושלים היא המקום לבירור הפירות מקליפת נוגה בשנה הרביעית, שהיא כרגע המלכות, ואנחנו בשנה הרביעית, בשלב האחרון של השנה, בתקופה הרביעית אני מתייחסת לאתר, ולכן הכל הולך ביחד. תשימו לב, יש לכם כבר טבלה של מה זה הרביעי הזה. בשנה החמישית תוכלו